רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. הפרק בחסות I Agree, פלטפורמה דיגיטלית לחתימת חוזה שכירות והבטחת תשלומי שכר דירה בשיתוף חברת לאומיקארד. השכרת דירה היא טרטור רציני. צריך למצוא שוכרים טובים ואמינים, לנסח חוזה מוסכם ואז לקוות שהתשלומים יעברו בכל חודש כמו שצריך. I Agree הוא שירות שמוציא את העוקץ מהטרטור הזה. ככה זה עובד. מזכיר הדירה נכנס ל-iagree.co.il, יוצר חוזה שכירות חדש ומכניס בו את ההתאמות והתיקונים הדרושים, ואז מזין את המייל של הסוחר. המערכת מבצעת בדיקת רקע על הסוחר, הוצאה לפועל, בתי משפט, כונס נכסים וכדומה, ואחרי שהמזכיר משתכנע שהסוחר שלו אמין ואחראי, הוא שולח אליו או אליה את החוזה. המזכיר חותם וזהו. טרטור מייגע שהפך לתהליך נעים וקל בלחיצת כפתור. I Agree היא ממש Airbnb של עולם השכירות. והכי טוב, שכר הדירה מובטח בכל שני לחודש, ולא משנה אם לסוחר יש או אין כסף בחשבון הבנק שלו. אפשר לישון בשקט, כי שכר הדירה מובטח על ידי חברת לאומיקארד. צאו מתקופת האבן, זרקו לפח את הניירות והצ'קים המיושנים, כנסו ל-iagree.co.il והזכירו את הדירה שלכם בדרך הקלה, הנוחה והבטוחה. iagree.co.il
עושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
שלום, ברוכים הבאים לעושים שיווק. שלום לקובי גור.
ערן.
אהלן, מה העניינים?
מעולה.
הפרק הקודם עשינו לכם מין כזאת היכרות כללית עם עולם רשתות הפרסום. דיברנו על בנרים, על סוגי בנרים, מתי אתה משתמש בסוג כזה או אחר של בנרים, ולקראת הסוף נכנסו לדוגמה שמתחילה להראות בעצם עד כמה העולם הזה מאחורי הקלעים הוא עולם, עולם מורכב ומאוד ככה כאוטי והכל. היום בפרק הזה, קובי, אנחנו צוללים עוד יותר עמוק אל העולם הזה, אל חלק מהקטעים שכבר בשלב מסוים, אני בתור מין פריק של טכנולוגיה, כזה גיק של טכנולוגיה, ממש מדליקים. אז כן. בוא תיקח אותנו חזרה, קובי, לסוף הפרק הקודם, על איך עולם רשתות הפרסום עובד מאחורי הקלעים.
אוקיי, אז בוא נתחיל במה קורה לפני הקלעים. בעצם בוא נחזור מהר על איך זה נראה. מפרסם, חברה, משרד פרסום, לא משנה מי, רוצה לשים הודעה באתר או במקום אחר, מזכיר לכם לקנות שטח פרסום מפאבלישרס, הוא בעצמו יכול לפנות, אבל רובנו הגדול, רוב המפרסמים ילכו לרשת פרסום, אד נטוורק.
לא בא לך להתעסק עם 100 אתרים קטנים.
זה לא, זה בכלל בלתי אפשרי לנהל את זה. ובעצם התפקיד של רשת הפרסום היא לקנות המון המון שטחי פרסום בכל מיני אתרי אינטרנט, אפליקציות, ולמעשה לנהל את התהליך. זה התפתח בעצם למצב שהרבה מהשטחים נמכרים במה שנקרא real time bidding או programmatic advertising.
אנחנו נדבר על זה,
נדבר על זה
קצת. בסוף הפרק.
נכון, נדבר על זה. וברגע שהמפרסם מתקשר עם רשת הפרסום, רשת הפרסום לקחה בעלות ואומרת עכשיו, איזה אתר הם פרסמו, המיקום המדויק, הגודל, הזמנים להצגה, עלויות, בכל מה שקשור, כשכל מה שנשאר למפרסם עצמו, לאדברטייזר לעשות, זה להגיד, אני רוצה, מה הוא רוצה להשיג, ולפעמים לתת את ה מודעה עצמה.
ברוב המקרים, מה שנקרא creative
בדיוק.
בז'רגון.
בהרבה מקרים רשת הפרסום גם יש לה מחלקה שמייצרת את זה, זה תלוי מי ומי. ועכשיו הרשת פרסום תעלה את המודעה או תשלח אותה בצורה מסודרת לבעל האתר, באמצעות מערכת, מערכת הטכנולוגית של זה, זה אד סרבר, וזה בתור שלו, או באמצעים טכנולוגיים, כולם משתמשים באמצעים טכנולוגיים, פעם הוא ממש פיזית היה מעלה את המודעה, ל-content management system שלו, וככה כל גולה שיעלה, שיכנס לאתר, ייחשף למודעה כזו או אחרת, בהתאם למודעות שהוא קיבל להעלות, ואם הגולש ראה משהו מעניין, הוא יקליק על המודעה, יגיע לעמוד נחיתה, שאליו המפרסם עניין אותו להביא את הגולש לשם. עכשיו, זה מה שקורה מלפני הקלעים. מה קורה מאחורי הקלעים? וזה באמת החלק המשמעותי ברשתות פרסום, ויש שם בגדול שני תהליכים מרכזיים. אחד, זה לקנות את שטחי הפרסום.
זאת אומרת, החלק בחברה שהיא הרשת הפרסום,
נכון.
יש חלק בחברה שתפקיד שלו זה לקנות שיטה.
נכון, היא נקרא מידיה ביינג, רכש מדיה, ולתפקיד של האנשים שעושים את זה קוראים מידיה ביירס. וכל מה שתפקידם הוא להתקשר לבעלי אתרים, בעצם למלא את המלאי, נקרא לזה. בעלי אתרים ואפליקציות שמוכרים שטחי פרסום, ולסכם איתם. מה לסכם איתם? באיזה עמוד מודעות יוצגו? מה המחיר של כל מקום? גדלים שאפשר להציג, מיקומים שאפשר להציג, וכמובן מחיר. בסדר? וברגע שהם רכשו את המלאי, אז בעצם הכניסו לעד סרבר, קניתי עכשיו פרסומת בוויינט בעמוד הראשי של הספורט, למשך 3 ימים, ולפחות ל-100 מודעות בשעה. זה דוגמה סוג סיכון.
זה המלאי השטח הפנוי.
נכון. ועכשיו המלאי הזה יושב בתוך העד סרבר, ומוכן לפעולה. לאיזה מודעות? למודעות שמהצד השני יבואו המפרסמים, ויגדירו באיזה אתרים הם רוצים, באיזה גדלים הם רוצים, וכל ההגדרות שדיברנו עליהן כבר בהתחלה, והתפקיד של העד סרבר בעצם הוא לבצע התאמה, מאץ', בין אחד לשני, ככל שניתן חפיפה יותר מלאה, זה ממש לא תמיד ככה, ואנחנו נדבר גם איך זה יכול לקרות כזה דבר, ובעצם בצורה במצב שבו נוצרה התאמה, העד סרבר יגיד, אוקיי, יש לי מודעה מתאימה, למקום מתאים, בוא נציג את זה.
אני חושב שממש אפשר לראות את התפקיד של רשתות הפרסום האלה, כשמסתכלים על זה במובן של תהליכים כלכליים או מושגים כלכליים קלאסיים, הם מורידים את החיכוך. זאת אומרת, בכל מקום, וזה ראינו, מי שמכיר את העולם של הכלכלה יודע, שבכל מקום שיש איזשהו שוק של קונים ומוכרים, אתה צריך מישהו באמצע שיהיה השמן שיקל על ה... על העסקה לעבור.
על גלגלי השיניים לעבוד יפה אחד מול השני.
וזה התפקיד של רשת הפרסום. זאת אומרת, אלמלא אותה רשת פרסום, תחשבו כמה קשה היה לוויינט לדבר עם 100 או 2,000 מפרסמים, וכמה היה קשה למפרסם לדבר עם 10 אתרים. אז הנה התפקיד שלהם הקלאסי כמשמן הגלגלים.
נכון. אגב, הזכרת את וויינט, והם באמת בעלי השטח פרסום, אבל לכיוון שהם כל כך גדולים, וזה בדרך כלל קורה באתרי תוכן גדולים, יש להם מחלקת מחירות משל עצמם, זאת אומרת, הם פונים לבעלי עסקים, ואומרים להם, יש לי שטח פנוי.
כן, כשאתה אומרת... מספיק גדול, אתה אומר, אני חותך את המידלמן, נכון. לא צריך את רשת הפרסום במקרה הזה, כי יש לי כבר אנשים שעושים נכון. את זה בשבילי.
ומה שלא
אבל
מחר...
זה לא רלוונטי לאתרים קטנים,
לא,
נכון?
לא, 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 לחלוטין לא. כן. ומה שלא מכרתי, אני כבר אשתמש ברשתות אחרות, כי מהם אני יכול להשיג עוד מלאי פרסומות. עכשיו, התפקיד השני בתוך הרשת פרסום, בעצם ניהול הקמפיין. זאת אומרת, הנה כבר יש לי כסף, יש לי מפרסם, יש לי שטחי פרסום, ושם המחלקה הזו עובדים מנהלי קמפיינים, והתפקיד הכמעט יחיד שלהם, הוא לדאוג שפרסומות שעלו, העצר בסוף מעלה, בסדר, זה איזושהי פיסת קוד טכנולוגית שמעלה את זה, והוא עושה את זה, אבל מנהל הקמפיין המטרה שלו היא, לדאוג שהלקוח שלו, במקרה זה האדברטייזר, משיג את הערך הכי גבוה לכסף שהוא שילם. איך הוא עושה את זה? תזכרו, מודעה יכולה להופיע בעשרות אתרים, אם לא מאות אתרים שונים, בזמנים שונים, בגדלי פרסומות שונים. הכל, בעצם תחשבו על זה, זה סוג של רשימה מאוד 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 ארוכה. עכשיו, תפקיד מנהל הקמפיין הוא לעבור על הרשימה, בטח באופן יומי, לפעמים אפילו שעתי, ולראות מה עובד,
מה עובד
ומה לא. ואחרי שהוא ניקט מה שלא, מה עובד יותר טוב. ולהפנות תקציב יותר גדול למה שעובד יותר טוב. אז הוא בעצם כל היום מסתכל, אם זה על אקסלים או על טורים וטבלאות ומספרים, ובעצם התפקיד שלו זה אופטימיזציה. פשוט אופטימיזציה.
ובאותה מיד... יצא לי לעשות את זה למצבים שבהם אני פרסמתי, כשאני נכנס לפייסבוק למשל, אתה למעשה...
מנהל הקמפיין.
מנהל הקמפיין של עצמך.
נכון.
פייסבוק רק שמה את הפרסומות שלך, אבל אז אתה צריך לראות, אוקיי, זאת פרסומת שעובדת, זאת לא עובדת, וזה חתיכת כאב ראש.
נכון.
אז כשיש לך מישהו שעושה את זה, חוסך ועושה כנראה את העבודה יותר טוב.
עכשיו, אני אגיד פה משהו שאולי רשתות הפרסום לא יבוא, אבל כאחד שיסתובב מספיק שמה, גם בתפקידים רשמיים, מטרת האופטימיזציה היא להסיר רווחים לרשת הפרסום.
לא למפרסם, ספציפית.
המפרסם, אם אפשר, שירוויח גם מעולה. ויש פה ניגוד אינטרסים מובנה, אז אם אתם מפרסמים, תדעו את זה.
אבל למה ניגוד אינטרסים? הרי טוב לרשת הפרסום שהמפרסם שלה, שהמפרסם שעובד איתה ירוויח יותר, נכון?
כי ברוב המקרים... הרשת פרסום מקבלת תקציב, $10,000 מהמפרסם. את השטחי פרסום היא כבר קנתה. אין מסע ומתן בעצם בין האדברטייזר לפאבלישר באופן ישיר. עכשיו, אם רשת הפרסום כבר קנתה, המטרה שלי להגיד, אוקיי, בוא נשתמש בצורה הכי טובה כדי להביא את התוצאות למפרסם, אבל אם אני יכול לעשות את זה בפחות כסף, זאת אומרת, לפרסם באתר שעלה לי פחות,
אז אני אשתמש בזה. וזה לא משנה אם דווקא פאבלישר או המפרסם היה מעדיף את וויינט, אבל אם וויינט יקר לי, אני אשים את זה ב...
בגלל שבעצם יש איזה סוג של מסך הרפל בפני המפרסם, הוא לא באמת יודע מה קורה שם מאחורי הקלעים. עכשיו, יכול לבק... ממליץ לכם לבקש דוחות, ממליץ לכם לשאול, אבל גם אם תקבלו אותם, לא תדעו אם היה להם אתר שהיה יותר טוב, הוא פשוט עלה יותר יקר, ומראש חסמו אותו במערכת, ולהגידו, ואמרו, בקמפיין הזה אל תשתמשו באתר הזה.
אז זה בקיצור, אתה אומר למדוד פיצויים, לראות, רשת הזאת עושה עבודה טובה בשבילי, מצוין, לא טוב, יש להם מתחרה,
נכון. אז תדעו שיש סוג של ניגוד אינטרסים כמעט מובנה שם. אולי מהר נחזור לדוגמה, ודרכה בעצם נלך לשלב הבא, ונסביר גם את מה שאמרנו. מזכיר לכם, הקמנו אתר מסחר חדש שמוכר ציוד לגיימרים.
אמרנו, עכברים עם לדים מהבהבים.
נכון, ומלא מלא כפתורים
שעושים לדברים. כמו שהבן שלי אוהב, כן.
והמטרה שלי הייתה כמנהל האתר החדש הזה, אתר איקומרס חדש, היה להשיג בכלל מודעות למותג, אתר המשנית מכירות. ולכן המטרה, כשישבתי עם רשת פרסום, אמרתי להם, אני רוצה כמה שיותר צפיות, אימפרשנים, זה המושג, ואם זו המטרה, אז בואו ננסה לראות למי יש אתרים, שטחי פרסום, בתחום שלי. איזה? טוויץ'. טוויץ' הוא אתר סטרימינג לגיימרים. גיימרים מכירים את האתר הזה בטוח. PC Gamer, שהוא מגזין בתחום, GameSport, שהוא...
מקומות שהם מה שנקרא בעגה המקצועית אולי בורות השתייה של הגיימרים. נכון. Drinking Holes, אני חושב שזה נקרא באנגלית.
מקומות ההתאבדות.
ושם כולם מגיעים. כן.
וכל המקומות האלה בעצם יוצרים המון צפיות של גולשים רלוונטיים. נפנה לרשת פרסום, שיכולה להיות בתחום, אבל יכולה להיות גם מאוד מאוד כללית, ונוודא או נשאל אם יש לה במלאי אתרים רלוונטיים. ורשת הפרסום תניע את הקמפיין ותכניס את הפרסומות שלנו לשרת שלה, ותתחיל לנתב את זה לאן שצריך ותזרוק את הפרסומות. עכשיו, ואמרנו גם שבמקביל, מנהל הקמפיין כל הזמן בודק את מה שצריך לקרות, והוא צריך להשתמש בכל האמצעים שעומדים לרשותו, כדי להוציא את הכי טוב שאפשר. עכשיו, לפעמים אין לו במלאי, ולפעמים יש לו, אבל לא מספיק. ולכן מה שקורה בעצם, הוא יגיד, אוקיי, את הפרסומת הזו אני פותח לשוק. ואז יושב מהצד השני עוד רשת פרסום, שגם לה יש עצר, ויכול להיות שגם היא קנתה שטחי פרסום באתרים דומים, ואמרה, יש לי אתרים לגיימרים, תביא לי את הפרסומת.
יש לי שטח פרסום פנוי.
נכון, תביא לי את הפרסומת, זה מה שאתה תשלם לי. וזה מתבצע בצורה טכנולוגית מושלמת. זה לא באמת שיושבים שני אנשים ומדברים אחד עם השני. פעם זה היה ככה.
אבל בכל פעם ש... זאת אומרת, אם עכשיו רשת פרסום א' העבירה לרשת פרסום ב', אז רשת פרסום א' צריכה לשלם לרשת פרסום
נכון,
ב' עכשיו.
נכון.
זאת אומרת, יש פה איזה עוד מידלמנים.
נכון. באמצע. לא רק שזה לא מידלמנים, ואפשר לחשוב על זה כעל טור, יש פה סלט שלם. יש פה ספקטי ענק. ממש. תנסו לחבר חוטים אחד לשני, אני מבטיח לכם שהדף לכם יהיה שחור מהר מאוד. וזה מה שקורה היום בעצם בעולם הזה. עכשיו, זה נשמע כאוטי לגמרי, נכון? זה, זה, זה משהו שהוא לא ממש עובד. יכול להבטיח לכם שזה עובד ועובד אפילו לא רע. למה? כי ברמה הטכנולוגית, עד סרברים מדברים אחד עם מה שאני כל הזמן, והאקשיינג' הזה יודע לנהל את עצמו, כי יצרו סוג של סטנדרטים ואיך מדברים אחד עם השני ומה מוכרים, אבל יש לזה גם בעיות. מה שכן חשוב להגיד, זה מכיוון שכל אחד בשרשרת הזו מנסה להרוויח, אתם תגלו שהרבה מהעלויות שלכם הולכות על כל אחד בשרשרת. אותו אקצ'יינג', אותו רשת שנייה שכבר מכרה, רגע, תביא לי את הפרסומת, יכול להיות שגם לה יש רשת שהיא מחוברת אליה, עוד עצר ושהוא מחובר אליה. זאת אומרת, זה לא מלאי ממש שלה, אלא מלאי שהיא בכלל קנתה מצד שלישי, שיכול להיות אקסקלוסיבי עבורה. אז יש פה, באמת, יש פה רשת מתווכים מאוד מאוד ארוכה. קחו בחשבון שהמספרים בתעשייה מדברים על 50%, הולך למתווכים בדרך.
דרך אגב, עוד תופעת לוואי של אותו ספגטי, אני, חלק מהדברים שאני עושה, זה גם מתעניין בהבטחת מידע, אחת התופעות הלא נעימות שקורית, זה שמגיע עיתון מכובד, למשל, כמו ה-New York Times, שיש לו אתר מכובד, הוא מכר את שטח הפרסום שלו לרשת, שמכרה את זה לרשת, שמכרה את זה לרשת, ואיפשהו בקצה יש איזשהו שחקן זדוני, שרוצה להשתיל איזה קוד זדוני, אז הוא משתיל עכשיו קוד זדוני באתר של הניו יורק, ואני אתן דוגמה נכון. שקרתה באמת, משתיל במודעת פרסומת שאמרנו שהיא מאוד אינטראקטיבית, והיא בעצם תוכנה קטנה בפני עצמה, ואז הגולשים של הניו יורק טיימס נדבקים בכל מיני תוכנות זדוניות, ובאים לניו יורק טיימס ואומרים, רגע, מה קרה?
מה עשיתם לנו?
מה עשיתם לנו? בניו יורק טיימס זה בכלל לא אני. זה מישהו שמחר למישהו שמחר למישהו. קורה... חלק מהספגטי הזה, מישהו דן לצאת.
נכון, זה ממש קורה בסיבה הזאת. עכשיו, באותה מידה, אם אתם המפרסם, יושב איתכם מנהל התקציב מולכם, וישאל אתכם איפה אתם רוצים לעלות. כמו שהגדרתם לו שאתם רוצים לעלות את זה בטוויץ' או באתר אחר, חשוב מאוד שתגידו לו איפה אתם לא מוכנים שזה יעלה. לדוגמה, באתר של בנקים. שזה אולי אתר הכי לגיטימי, אבל לא קשור אליכם, או באותה מידה אתם לא רוצים שיעלה באתרים פחות לגיטימיים, כמו אתרי פורנו,
נכון.
או אתרי טורנטים.
אתה רוצה לשלוט על איפה בעצם המותג שלך
בדיוק,
נמצא.
בדיוק, דיברנו על מודעות למותג, ולבנות את המותג כמשהו מהותי, אתה לא רוצה שמותג שלך, שם המותג שלך יסתובב במקומות פחות... אני כבר יכול להגיד לכם, שאם הבנתם נכון את הספגטי הזה, זה לא ממש בשליטה שלכם. אתם יכולים, אולי רשת פרסום לגבי המלאי שלה יכולה לשלוט בזה. אבל ברגע שזה עובר ליד שנייה ושלישית ורביעית ועשירית, אל תופתרו אם תמצאו, אני סתם, לפני כמה חודשים, אני חושב שזה היה בחירות להסתדרות, שלי חימוביץ' ולא זוכר מי התמונה, וניסן קורן. בקליינט של טורנט, שבמקרה הפתוח הציע למחשב.
במקרה. האקרים האלה משתלטים על המחשב כל הזמן.
היה באנר של שלי חימוביץ'. עכשיו, אני בטוח שמנהל קמפיין שלה היה רואה את זה, היה מתעצבן נורא. אבל זה הגיע לשם. ובאותה מידה יכולים להופיע, ראיתי את דביר בנדק עם פרסומת של מזרחי, באתר שהוא לא הכי הגון, בוא נגיד. וזה קורה.
זה קורה. דרך זה אגב, קורה. אני גם קראתי בכל מיני כתבות שיש דווקא אפילו יתרון למי שכן מוכנים שהפרסומות שלהם יופיעו, למשל באתרי פורנו, כי בגלל בעיות, בגלל התדמית, זה פרסומת זולה מאוד, נכון. מצד אחד, מצד שני,
מגיעה
חשיפה ענקית לקהל הרלוונטי, אז...
שזה בערך כל העולם דרך אגב.
בוא נגיד ככה, אם אין לכם בעיה מוסרית, אתית עם הנושא הזה של פורנו, לא הייתי מסיר את זה לגמרי מהשולחן, כי יכול להיות שבתור שטח פרסומי הוא מאוד משתלם, אבל צריך לחשוב טוב אם אתה רוצה להופיע.
בדיוק, תהיו מודעים לזה, תהיו מודעים גם להשלכות, כמה שזה זול, גם מה יכול לקרות למותג שלכם.
עכשיו, בסוף הפרק הקודם דיברנו על הנושא הזה ככה, הזכרנו את זה בשורה אחת, שכשאנחנו עוברים מאתר לאתר, עוקבים אחרינו. אני יודע את זה לפחות ברמה של גוגל ופייסבוק, שאתה יודע, פייסבוק למשל, אתה כותב משהו בוואטסאפ, שוואטסאפ שייכת לפייסבוק, זה מופיע לך אחר כך פרסומת בפייסבוק. זאת אומרת, יש חיבורים מאחורי הקלעים.
נכון.
איך זה עובד בעולם הזה של רשתות הפרסום?
זה בעצם חלק מאותה טכנולוגיה מאוד מאוד מתקדמת שנוצרה. בוא ננסה להסביר עוד פה שני מושגים. מושג ראשון שתשמעו לא מעט, בטח אם תנסו, זה רימרקטינג. רימרקטינג זה בעצם שיווק מחדש לאנשים שכבר ביקרו אצלנו באתר. איך זה קורה ברמה הטכנולוגית? שמים קוקי
רגע,
אצלך.
רגע, תיקח אותי רגע הסבר, זאת אומרת, אם כבר ביקרתי אצלך באתר, נגיד, אמרנו, חיפשתי ציוד לגיימרים,
כן.
ביקרתי אצלך באתר, עזבתי אותך, כי לא מצאתי מה שרציתי.
מה שקרה ברגע שנכנסת אליי לאתר, או הקלקת על פרסומת שהגיעה אליי לאתר, מה שקרה, שתלתי קוקי, זה סוג של שוב קובץ, בדפדפן אצלך, שסימן, רן היה אצלי באתר.
ועכשיו שאני אלך לאתר אחר,
אז פה זה כבר, אנחנו טוב לדבר על השימושים שאפשר לעשות בזה, כן. מסביר מה זה אומר. ריטרגטינג זה בעצם שיווק מחדש למי שעשה פעולה מסוימת. זאת אומרת, התקין משהו, רכש משהו, וזה באמת מבוסס על קוד שנקרא פיקסל. בסדר? זה הבדלים ששוב, לרוב הקהל לא רלוונטיים, יותר מעניין מה אפשר לעשות עם זה.
אוקיי.
בעצם זה גם היה משהו שדיברנו על זה בתחילת הפרק הקודם, אחד השימושים היותר מעניינים במעבר מאופליין לאונליין. זאת אומרת, אם אני כצופה בטלוויזיה עכשיו בתוכנית של, לא יודע, אח הגדול, אף אחד לא יודע שעכשיו ראיתי את האח הגדול, נכון? אבל אם ראיתי את האח הגדול במאקו, אני חושב שזה עבר משם, אז ברור לגמרי מה...
כן,
מה...
יודעים שאתה צופה בתוכנית
בדיוק,
מסוימת.
מסוימת. ואז זה מתחיל להיות נורא מעניין. בוא ניקח דוגמה.
כן, תן לי דוגמה שתבהיר לי.
נמצאתי באתר, קראתי כתבה על נעלי ריצה. מה שקרה, אמרנו, האתר בעצם שתל אצלי בדפדפן שלי, הוא גיה. צבע אותי. קובי עכשיו לקחו מברשת, צבעו אותו, אוהב נעלי ריצה. בסדר? והקטגוריה או הסגמנט שהצמידו אותי אליו, אוהב נעלי ריצה, ככה זה כתוב אצלהם. רשת הפרסום בעצם מזהה את ההוגיה, ובהתאם מציע לך פרסומות שרלוונטיות לתחום.
זאת אומרת, אם עכשיו אני עברתי לאתר אחר לגמרי,
נכון.
ההוגיה עדיין נמצאת אצלי בדפדפן, ואם רשת הפרסום יש לה נוכחות באתר השני, כי אמרנו, היא קונה שאת הפרסום פה, שאת הפרסום
נכון.
שם,
אז ואמרו לה, יודעת... ואמרו לה, תחפשי את הקוקי הזה.
זאת אומרת, היא מחפשת עכשיו בן אדם שמחפש נעלי ריצה,
נכון.
אז עכשיו היא יודעת שאתה היית ספציפית, מתעניינת בזה,
ותציג
ואז
לך
גם באתר
פרסומות...
השני פתאום יש לך.
נכון.
זה מה שנקרא רימרקטינג.
רימרקטינג, כן. או... במקרה הזה, כן. זה למעשה מקום שבו צבעתי את הבן אדם, ואני יודע עכשיו, כמעט בכל מקום שהוא נמצא ברחבי האינטרנט, לרדוף אחריו, ולהציג לו תוכן שאני חושב כמפרסם, שרלוונטי עבורך. מי שדרך אגב עושה את זה הכי טוב, או מהיותר טובים, זה booking.com.
אתר של הזמנות בבתי מלון.
בתי מלון, כן. מזמין את כל המאזינים. ואם מישהו מכם לא הזמין, תנסו, אתם לא חייבים להזמין דרך אגב, כנסו ותחפשו בית מלון בטימבוקטו, בסדר? לא משנה איפה. מבטיח לכם שמהרגע הזה, וכנראה לאורך לפחות שבועיים הקרובים, בהרבה מאוד אתרים שתיכנסו, תראו פרסומת של בוקינג, אחד הדברים היפים שהם עושים, זה לא רק booking.com ואיזה גרפיקה של בית מלון, אלא פרסומת ספציפית של בית מלון בטימבוקטו.
זאת אומרת, תופרים לך עכשיו את הפרסומת הזאת היא מאוד מדויקת, אז זה גם משהו שעובד בתחת, זאת אומרת, שווה לחברות האלה לרדוף אחרי, כי בסוף אתה נשבר וקונה מה שהם?
כן, אז סתם מספרים. מחקרים מראים בעצם 81% מהמבקרים כבר בעמוד הזמנה למלון, נוטשים.
מקבלים רגליים קרות מסיבה.
זה מספר הזוי, זה מספר הרי מטורף. איך אני יכול להבטיח שמישהו כזה יחזור אליי? דרך הכלי הזה. כי אם כבר היית בעמוד ההזמנה של המלון בסיביר, ואתה רואה את המשך המודעות, יש סיכוי הרבה יותר גבוה שאתה בתאישהו תקליק על זה, כי אתה אומר, כן, רציתי להזמין מלון בסיביר, לא סיימתי את זה, כבר הייתי בעמוד הזמנה, עכשיו אני אשלים את זה. אז ככה הם משיגים. סתם סטטיסטיקה אחרת. מסתבר שב-45 ימים לפני בחירת מלון, גולש יבקר ממוצע ב-38 אתרי הזמנות.
כן, זה אני מכיר, אני ספציפית 2 כנראה, אבל אשתי זה 90.
אז אני אני כנראה באזור של אשתך. איך אני בסוף ישכנע אותי booking.com להגיע דווקא אליו? כי הוא, כל מקום שאני אלך, הוא יהיה לי מול הפרצוף.
בסוף אני אמצא את המודעה שעושה לי חשק לקחת את הבית מלון הזה.
נכון. שוב, זה לא מבטיח 100%, זה לא הרמטי, אבל זה מאוד מאוד אפקטיבי. כי ברגע שזה נמצא אצלי בתודעה שלא סיימתי את התהליך הזמנה, או התעניינתי, אבל לא גמרתי את כל השלבים, ואותה חברה מופיעה לי שם, ואין לי איזשהו אנטי נגדה, או אין לי איזושהי היסטוריה של, לא יודע, התנהגות לא יפה מהצד שלהם, סביר לך שבאיזשהו שלב, מרוב המודעות שאני רואה, אני אקליק עליהם. וזה באמת עובד, ואני מסביר
אותך. אגב, זה גם יכול לעבוד בכיוון ההפוך, למשל, בקטע של כרטיסי טיסה. אחד מהכתבות היותר מעניינות שקראתי בתחום הזה, זה שהרבה פעמים אתה נכנס, בודק, מחיר של כרטיס טיסה, שוב פעם, שוטלים את הקוקי, צובעים אותך, אתה עושה סקירה נוספת, ואתה אומר, טוב, בעצם זה הייתה הטיסה הכי זולה שמצאתי, כן? זאת אומרת, אתה אומר, בדקתי, בדקתי, כן. אני אחזור לראשון, כי הוא באמת היה הכי זול, עכשיו תקבל מחיר גבוה יותר.
נכון.
כי אומרים, חזרת אלינו, סימן שאתה רוצה לקנות.
נכון מאוד.
ואז עכשיו ניתך קצת יותר יקר.
נכון מאוד.
אז בגלל זה תמיד אומרים שתנסה לנקות את הזיכרון מתמון של הדפדפן. שוב, אני ברמה הטכנית, מי שלא יודע לעשות את זה, אני לא אסביר לו את זה. אבל תדעו
שזה יש שם.
שזה קיים. צובעים אתכם.
אני חייב להגיד, מקרה אישי, אנחנו בימים האחרונים רצינו לחפש מלון, חבילה, סליחה, לקרטים, ונכנסנו לאחד מאתרי השוואות, טראבליסט. ואתה רואה שם, מצאתי כבר חבילה שמעניינת, והרי בטראבליסט אתה רואה את כל הסוכנים שדרכם הוא מצא, ואתה רואה מחירים מסוימים, ואתה אחרי זה הולך ומקליק, ואתה רואה מחיר אחר לגמרי. כי הם כבר למדו שאתה הולך לשם, שאתה כבר בסוג של מוד קנייה למקום הזה. עכשיו, זה לא פער גדול, ואני לא בטוח שהם עושים את זה בכוונה, וזה יכול להיות בכלל הספק שמחליט לעלות מחיר. אני באמת לא יודע מי עשה את זה בדרך. אבל הנה, זו דוגמה שבה יודעים מי אני, מה הכוונת קנייה המדויקת שלי,
ומנצלים את הידע הזה כדי להרוויח עליך עוד קצת שולי.
נכון, נכון. עכשיו שזה קורה ב-1-2 זה לא נורא, אבל שזה קורה במסות זה מרשים מאוד.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
הפרק בחסות Active Trail, מערכת מרקטינג אוטומיישן לקמפיינים שיווקיים באימייל, SMS ודפי נחיתה. אימייל כולנו מכירים, ורשימות תפוצה אנחנו גם כן מכירים. אבל אם לא ראיתם מה מציעה המערכת המתוחכמת של Active Trail, לא ראיתם כלום. למשל, שלחתם ללקוח מייל והוא הקליק על הקישור שבתוכו או ביקר באתר? המערכת תשלח התראה אוטומטית למוקד המחירות שיוכל לשוחח עם הלקוח בטלפון או לשלוח SMS. תכונות מתקדמות כדוגמת סמארט קוד למעקב אחר המרות ומערכת דוחות לצפייה בנתוני הקמפיין בזמן אמת תאפשרנה לכם לנצל את הקמפיינים השיווקיים שלכם ביעילות מרבית. בקרו ב-activetrail.co.il.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
טוב, אז בוא נמשיך לדבר על הספגטי הזה מאחורי הקלעים, כי זה אותי בתור גיק טכנולוגיה, זה נורא מרתק. איך החיבור הזה בין החברות עובד?
אוקיי, אז מה שנולד בעצם בגלל הספגטי הזה בין עד סרברים שונים, זה עולם מרתק שנקרא RTB, Real Time Bidding. בעצם מכרז בזמן אמת. מה שקרה שם זה בעצם, אמרתי כבר, נוצרו סטנדרטים וכל מיני שיטות לשיחות הטכנולוגיות האלה בין השרתים
השונים. בשביל להגיר, אנחנו מדברים על שיחות או מכרז שבו משתתפים בעצם אותם שרתי... פרסום? שרתי אד סרברס,
נכון.
בין רשתות הפרסום השונות.
נכון. אז איך נסביר את זה? באמת, בצורה פשוטה, בלי לסבך, גולס נכנס לאתר. עכשיו, מה זה נכנס לאתר? כתבתי ויינט, או מצאתי בגוגל ויינט, ולחצתי על הלינק. הרי עוברות מילי שניות עד שהאתר מתחיל לעלות לי, נכון? שימו לב מה קורה באותם מילי שניות. אותו אתר, בוא ניקח את ויינט, אם הוא קשור כמובן למנגנון פרסום באמצעות RTB, אם לא, זה לא רלוונטי. הוא בעצם אומר לעולם, ויינט אומר למה זה לעולם, לעד סרברים שסביבו, קובי כרגע עומד להיכנס אליי, לעמוד על נעלי ריצה.
כן, עברו 10 מילי שניות, לצורך העניין.
אולי אפילו.
רק שלתת לכם את התפיסה.
מי רוצה לפרסם אצלי?
300 מילי שניות זה מצמוץ.
נכון, כן.
אוקיי, עברו 10 מילי שניות, בזמן הזה כבר ויינט אומר לרשתות הפרסום, קובי בדרך לראות דף.
מי עומד לראות את הדף? איזה דף הוא עומד לראות? ומי רוצה לפרסם אצלי? איפה יש לי מקום פנוי, באיזה גודל, וכמה מציעים לי.
זה המכרז.
זה המכרז. זה הצד הראשון של המכרז. בעצם זה נשלח לכל השתות הפרסום שמחוברות באמצעות הפרוטוקולים של ה-RTB, והוא מודיע להם גם תוך כמה זמן המכרז נסגר, כי אתרים עולים בקצבים שונים, אז בבקשה תענו לי ב-200 מילי שניות הבאות. מי שלא ענה לי, נסגר המכרז. זה כמו השולחן קזינו של No More Bets. אותה הודעה זה באמת עובר כל כך מהר מאוד, ועכשיו, מה שקורה בצד השני, יושב היצר ואומר, בעצם מנסה לענות על כמה שאלות. אחד, אני מכיר את קובי? האם שווה לי לפרסם לו? כלומר, אם כבר פרסמתי לקובי בעבר, האם הוא קנה?
קובי מתעניין במה שאני יכול...
האם הוא קנה? בכמה הוא קנה? מה השווי שלי של לפרסם לקובי? שלוש, האם יש לי פרסומת רלוונטית לקובי במלאי? יכול להיות שאני לא רוצה לפרסם כלום לקובי, הוא גם שווה, גם שווה לי, אבל אין לי כלום מה להגיד לו. אם זה מה, אם התשובות לשאלות האלה קורות והן אמת, הרשת עונה באותם מילי שניות, תזכרו, עמוד עוד לא עלה אצל קובי.
עוד לא הספקנו למצמץ אפילו.
כן, עמוד עוד לא עלה, כאילו אולי עלו קצת כותרות, אולי הכותרת הראשונה של הכתבה, אבל עמוד עוד לא גמר לעלות. אבל אם הרשת כן מעוניינת, והמיקום מתאים, ויש להם הודעה מתאימה במלאי, בעצם גם יענו, כן, אני מוכנה לשלם על זה 7 סנט. $800, לא משנה מה המספר. ובעצם, וויינט עכשיו, השרת שלה קיבל את כל התשובות, אומר, מפרסם א', זכית. שלח לי את המודעה. שימו לב כמה פינק פונק קורה פה באותם מילי שניות. וזה אומר, טוב, קיבלתי, שולח את המודעה, וברגע שקובי גם העמוד גמר לעלות, הוא גם רואה את המודעה. זה מנגנון ה-RTB, הוא טכנולוגית ומדהים, יש שם רשת שלמה של...
מדהים, בתור הגיק שבי אומר, וואו, זה מדהים שזה יכול להתרחש בזמן אמת כל כך מהר, כל כך מורכב. ואתה בסוף בכלל לא מודע לזה.
אתה לא מודע לזה.
לחץ הקליק, הופיע דף.
הבטחתי בפרק הראשון שאנחנו נדבר על דברים שכולנו, הם חיים סביבנו, אבל אנחנו לא מודעים אליהם. ככה זה עובד בחלק מהמקרים. למעשה, מספרים אנחנו מדברים על זה ש-50% מעולם הפרסומות, פרסום באינטרנט, עובד ב-RTB. זה מספר, תחשבו על כמה עמודים עולים, כמה פרסומות יש, בכל רגע נתון, עכשיו תכפילו את זה ברחבי העולם, ולכן מהמקום של ההרצאה הטכנולוגית שבי, שגם בך קיימת, אני אומר, בואי נעשה חתיכת מנגנון, ולכן גם אמרתי, שלמרות כל הכאוס, הוא עדיין עובד בצורה מסודרת מאוד, ומביא את התוצאות שצריך.
אז תחשבו, פעם הבאה, שאתם לא מסתכלים על באנר, כמה אנשים חכמים עבדו בשביל שהבאנר הזה יהיה שם.
כן.
תרחמו עליהם.
זה מדהים. אגב, המדינה שבאמת מובילה במובן של יישום RTB, היא ארצות הברית, וסתם עוד מספר, באנגליה לבד פרסום ב-RTB, עברת $5 מיליארד, והוא צומח כל הזמן.
מכובד מאוד.
הוא עצום, ואני חושב שזה משהו שמאוד יפה, אי אפשר לראות את זה באמת, אבל להבין איך זה עובד, זה מרשים מאוד.
כן. טוב, אוקיי, אז זה חלק מסוים מעולם הפרסום. דיברנו עוד עכשיו על הקטע של אתרים, בוא נעבור לדבר על אפליקציות, כי אנחנו רואים שגם אפליקציות... וכל מי שמפתח אפליקציה, או שחשוב לו, יש לו איזה אפליקציה שהוא יקדם, יודע את זה, חלק דרמטי מאוד מהצלחה של האפליקציה, זה שיווק מוצלח שלה.
נכון.
וזה פרסום. אז איך זה עובד העולם של פרסום באפליקציות ועל אפליקציות?
אז אנחנו נוגעים בחלק מאוד קטן, מי שרוצה קצת להכיר יותר את התחום של שיווק באפליקציות, נחזיר אתכם לפרק שבו ראיינתי את רוברט נחומי טופנדה, ושם הוא באמת מזכיר את זה, אבל לא נגענו בזה לעומק, זה אחת ההזדמנויות הכי טובות לגעת בזה. אז בדרך כלל, מדברים על מה שנקרא התקנות ממומנות. Incentivized installs. יש גם עוד כל מיני incentivized אחרים, אבל בואו נדבר על התקנות של אפליקציות, וזה באמת מונח ששמור לזה. עכשיו, באמת זה איך אני כבעל אפליקציה יכול לקבל התקנות? או שאנשים נכנסים לחנות ומורידים, זה מה שנקרא צורה אורגנית, בדיוק כמו שהם היו מגיעים לגוגל.
אני נכנסתי, דפדפתי בחנות האפליקציה, זו אפליקציה שנראית לי, לחצתי.
אפשרות שנייה היא פרסומות רגילות, בנרים שהם מגיעים, שהם נלחץ עליהם, ילכו לאותה עמוד בגוגל ושם יתקינו, אז זה כבר פרסום ממומן, ואפשרות שלישית זה התקנות ממומנות. בוא נסביר מה זה. בעצם אני בעל אפליקציה, ואני פונה לבעלי אפליקציות אחרות. עכשיו שוב, אני יכול לפנות אליהם ישירות, בדיוק כמו מפרסם, או אני יכול לפנות לרשת, שזה העיסוק שלה. רשת פרסום שהמטרה שלה היא להבטיח התקנות אצל אחרים. מה היא עושה? היא גם קונה שטחי פרסום, רק במקרה הזה אצל בעלי אפליקציות. אפליקציות. נכון.
Okay. זאת אומרת שבאפליקציה שאני מפתח, פתאום יש בה איזשהו מקום שאני שומר דף מיוחד, שאני אומר זה לרשת הפרסום, זה יוצג בתנאי כזה וכזה.
נכון באפליקציה. מאוד, נכון. עכשיו, מי זה בעלי אפליקציות אחרות? זה בדרך כלל משחקים. דרך אגב, שם זה עובד הכי טוב. או יש תחום שלם של אפליקציות שמזכות בנקודות או פרסים על פעולות מסוימות. תלחץ עכשיו על תתקין את האפליקציה הזאת, קבל 10 נקודות, צברת 1,000 נקודות, קבל שובר אמזון של 10 דולר.
כן, זה משהו שמאוד מקובע בעולם המשחק, אתה יכול או לצפות באיזה סרטון וידאו ולקבל נכון. בונוס קטן במשחק, או...
לעלות שלב, לפעמים לקבל כן. נשק אם אתה... אבל תמלא עכשיו סקר, תקבל נשק.
וזה עובד, הבן שלי בן 9.5, כל היום מן הסתם בטלפון במשחקים, חלק לא מבוטל מהאפליקציה שלו, מגיעות דרך... התקנות ממומנות כאלה.
והוא באמת לא, זה לא שאפליקציות שהוא באמת רצה להתקין, או רצה להשתמש בהם, אולי אפילו לא צריך, אבל נמצא את אצלו על הטלפון, והצורה בעצם שבא לאפליקציה, הנה הוא השיג התקנה, הוא יושבת אצל הבן שלך על הטלפון.
הבן שלי רצה את זה בכלל בשביל לקבל איזה תיבת אוצר באיזה משחק אחר, אבל מה אכפת לו?
נכון. עכשיו, רוב התשלום במקרים האלה, מה שנקרא CPI, Cost Per Install. אז פעם, או... זה היה מאוד נהוג, ולכן אנשים בעצם בשביל לקבל את אותו שלב הבא במשחק, או משהו כזה, הם מתקינים ומורידים. בעלי אפליקציות הפכו להיות יותר מתוחכמים קצת, ואמרו מה פתאום אני אשלם על מישהו שהתקין, ואחרי 10 שניות תוריד, זה גם, אם תחזרו לפרק של שיווק אפליקציות, תבינו שזה גם מוריד אתכם בדירוג. אני מוכן לשלם רק על מי שנרשם גם למשחק שלי. רק אז אני משלם CPI. כמובן שהמחיר קצת עולה. זאת אומרת,
גם התקנתי וגם עשיתי ממש לוגין, ועשיתי משהו בפנים.
וגם זה לא הספיק, ואז אמרו, טוב, שלפחות המשתמש לא הסיר במשך שבוע. וגם זה לא הספיק, והם מדברים גם על CPI של, הוא ממש פעיל במשחק לפחות, באפליקציה, סליחה, לפחות 30 יום, ורק אז אני מוכן לשלם. המחירים גם בהתאם, כמובן, גבוהים יותר. עכשיו, אחד הדברים שאפליקציות עושות, הם להתקין מה שנקרא אופר וול, בעצם קיר הצעות, שבו רציתי לעלות שלב במשחק, אני אלחץ על משהו במשחק, כי פתח לי אופר וול, ובו אני אראה אפליקציות שמישהו פרסם אצלי כדי, ושילם לי על זה CPI כדי להתקין את זה, סקרים, פרסומות וידאו, זה יכול להיות הרבה דברים, דרך אגב, מדברים על התקנת אפליקציות, אבל באופר וול הזה יכולים להופיע הרבה מאוד דברים,
אמצעי מוניטיזציה לא רע למישהו שיש לו אפליקציה ורוצה לפרסם אותה בחינם. נכון. זאת אומרת שרוצה לתת אותה בחינם, אבל עדיין רוצה להרוויח מן הכסף.
נכון. עכשיו, אם כבר הבנתם בעצם היום בשביל להשיג באמצעים האלה משתמש פעיל, אתם צריכים לעבור, או לפחות לוודא שלא מסירים אתכם מהר מאוד, וכן משתמשים באפליקציה, וכן לפחות פותחים אותה.
שהפרסום הזה באמת היה יעיל.
נכון. כן. עכשיו, אם זה כל כך קשה, למה כן להשתמש? אחד, כי זה מאוד זול, בטח יחסית לשיטות אחרות, בטח לבעלי אפליקציות. תזכירו, יש לו שלוש שיטות של להשיג, אמרנו אורגני, עוד דרך פרסומות בנרים, זו השיטה שלישית.
הכי זולה כאילו.
כן. אז יחסית היא הכי זולה. אם האפליקציה היא טובה, אז רוב הסיכויים שמי שהתקין אותה, ישיר אותה וישתמשיך להשתמש בה, וזה מה שרצינו להשיג בסוף, נכון? זה הרי מאוד מאוד טוב. והסיבה השלישית, וזה תמיד נכון, ושוב, דיברנו על זה בהרחבה עם רוברט בפרק הזה, אבל נזכיר את זה, כשאתה בחנות של גוגל או של אפל, הם נורא מסתכלים על כמויות התקנות בטווח זמן נתון. יש להם ממש סקשן של האפליקציות הכי חמות כרגע. אז אם השקעת בקמפיין פרסום, הם יבינו שהאפליקציה מודעה וישים אותך מאוד גבוה ברשימות האלה.
אתה תרוויח באופן משני כזה, כי עכשיו הרבה אנשים התקינו, ואתה עולה
פתאום תהיה בטופ 5.
חמה.
בדיוק, בטופ 5, ואז אתה תתחיל מעצם העובדה שאתה שמה, להשיג התקנות אורגניות. ואז אתה יכול או להוריד לגמרי, או להנמיך את כמות התקציב שיש לך.
זה ייתן לך מין קיקסטארטר כזה לאפליקציה שלך.
נכון. אז זה הסיבות בעצם, אבל זה לא יחליף אף פעם, זה יכול להיות אפליקציה נוראית, ותשתמש ואולי תשיג התקנות, אנשים
זאת אומרת, אתה בתור בסיס, אתה צריך בקצת טובה, כמו כל דבר.
זה לא יחליף את זה, וזה לא יחליף את הדברים האחרים שחשובים. חשוב לדבר עליהם בעניין הזה.
אוקיי, אז ככה זה עובד העולם הפרסום בעולם ההתקנות של האפליקציות. אם אני עכשיו מפרסם, מה הרמאויות והנוכליות שאני צריך לזהר מהם?
לצערי, כמו בהרבה מאוד תחומים שבהם יש כסף, וגם פה יש הרבה מאוד כסף, כמו שהבנתם, ויש גם אמצעים טכנולוגיים, אז יש אפשרות לייצר נוכלויות. הבסיס בכלל לכל הרמות, העובדה שמשלמים על צפיות, אימפרשנים, או קליקים, או אינסטולס, התקנות. וכך שמי שמקבל את הכסף, בא לאתר, בא לאפליקציה, אני באופן טבעי, כלכלית, רוצה להשיג כמה שיותר מזה, נכון?
רוצה למקסם את מספר הפעמים שחשפתי כביכול.
נכון. אז איך אני משיג הרבה יותר חשיפות על אותו עמוד אחד שעלה? הרי אם עמוד אחד עולה, ויש לי בו, נגיד, שבעה מקומות שבהם אפשר לפרסם, אז על פעם אחת שגולש עלה, קיבלתי 7 כפול מחיר מודעה. איך אני יכול להשיג 700 פעמים? על אותו עמוד בדיוק. אז אחת השיטות הבאמת ישנות היא באנר על באנר. זאת אומרת, שוב, בעיני הגולש הוא רואה רק באנר אחד, אבל בעיני
הקוד יודע שהיה שם עוד באנר, הוא סופר את זה
כי מאחור המוסתר.
כן.
או באנר שקוף. בסדר? לפעמים, אם אתם קצת מתוחכמים, אז אפשר לראות שם שוליים מתרחבים, אני קורא לזה. כשזה 100, זה מאוד בוט התרחבים.
אז אתה בעצם כמפרסם שילמת על מודעה, שהם בעצם המשתמש מולם.
שהתחבאה מאחורי באנר אחר, שעליו גם שילמו. זו שיטה שהייתה מאוד מאוד מקובלת, יש היום אמצעים טכנולוגיים שמאפשרים לעשות את זה, ואני יכול להגיד לך שבעלי אתרים בעבר שרימו בצורה הזו, נכנסו לכל מיני סוגים של בלקליסטים, חבר'ה, זה עדיין קיים, שלא תתבלבלו, זה עדיין שם. דרך שנייה היא חוות קליקים. עכשיו פה אני...
חוות קליקים.
כן, כן, יש כמו גדולים חוות פרות, או דיר איזים, יש חוות קליקים. סתם בשביל הקטע, תכנסו ליוטיוב, תכניסו את המילה קליק פארם, תראו סרטונים מדהימים. אחד הסרטונים הוא בעיניי הכי טוב, כי הוא גם מצולם בצורה הכי גלויה וברורה. מה רואים בסרטון? קירות שלמים, זה נראה כמו חדר שרתים, פשוט במקום שרתים יש מלא
טלפונים.
מלא טלפונים על הקירות, ואתה אותם מעבבים פתאום. פתאום, כאילו, זה מה, פתאום זה בערך פעם בשנייה, כן? הם פשוט מעלים אתרים, יש סקריפט פשוט שמריץ אותם, והסקריפט מקליק על מודעות. וסביר להניח שהאתרים ששם, מי שמפעיל את החוות קליקים הזו, או שהוא בעל אתר, או שהוא מוכר את השירותים של הקליקים האלה לבעל האתר.
כן, זאת אומרת, עכשיו יש סקריפט שלחץ משתמש פנטום כזה, כן. ואתה בתור המפרסם אפשלם, ואין לך מושג שבעצם
מדהים,
זה היה רובוט.
זה מדהים הרמאויות האלה. דרך אגב, מנהל קמפיינים טוב, מזהה את זה מיד, כי לדוגמה, כל הקליקים מגיעים לו מ-IP מסוים. הוא יסיר את זה מיד. בטח אמרת, כמו שאמרתי, יש גם IPs שהם blacklisted, אבל אתה יכול לעקוף IPs. ואז אתה מתחיל להסתכל על הזמן שבין עליית העמוד לזמן שקרה הקליק, כי זה לא הגיוני שתוך שנייה כבר מישהו לחץ על מודעה. אבל גם זה יש לה דרכים להיות מתוחכם.
חתול ועכבר אינסופי.
הסקריפט עושה איזשהו דיליי בין העלייה של העמוד יש באמת אינסוף דרכים. דרך נוספת להחביא קליקים, והיא באמת שיטה לדעתי הכי אולי בזויה, זה מה שנקרא להחביא את ה-X.
זה שסוגר את המודעה.
בדיוק, זה שסוגר את המודעה, או הוא מופיע בצד שמאל, זה דרך אגב ראיתי באמת הרבה מאוד בשבועות האחרונים, אתה בא ללחוץ עליו בצד שמאל, והם סופרים פשוט, הם יודעים תוך כמה זמן, מרגע שמודעה עולה ומישהו הולך לסגור, הם יזיזו אותו ימינה. עכשיו מה קרה, לחצת על חלק בעמוד, לחצת על המודעה. כן, ולא סגרת אותה למעשה, אז בעיקר בסלולרי זה הכי מעצבן, כי עם אצבעות טובות אתה כבר לא ממש מעצבן, עם ה-X היה קטן כזה, ונמצא בכלל בפינה שהמגן של הטלפון שלך,
ואז הבן אדם שפיס בעל המודעה, צריך לשלם עכשיו על הקלקה שהיא סתמית לחלוטין.
סתמית לחלוטין.
וזה משהו שהוא, לצערנו, אני חושב שהוא יחסית נפוץ, גם באתרים די מהוגנים, אני חושב.
כן, כן.
אני רואה את זה בוויינט, תופעות כאלה.
ספורט 5, זה קורה להם לא מעט.
עצוב מאוד.
בדיוק, מסירת אותם. אני יכול להגיד לך ששוב, הערכות, אף אחד לא באמת עשה מחקר ומדידה, אבל הערכות הן מדברות על 30-40% מהתשלום שמפרסם מוציא, הולך על מודעות שיש מאחוריהם סוג של מרמה. ומה שמעניין, אמרנו, ישראל מאוד חזקה כאימפריה בתחום של טכנולוגיה, היא גם חזקה בתחום הזה. יש כמה חברות ישראליות שקמו, ועוד כמה חברות שלא רק ישראליות, שבודקות את הדברים האלה, מוצאות כל מיני פאטרנים של רמאויות מהסוג הזה, מדווחות למפרסמים, מדווחות לרשתות פרסום על הרמאויות. רשתות הפרסום ברוב הגדול, בוודאי היום, כשזה כל כך במודעות, מאוד מאוד מנסות להימנע ולחסום, אבל זה באמת, כמו שאמרת, חתול ועכבר, ותמיד יהיו את אותם רמאים שינצלו את הפרצה הזאת.
טוב, אוקיי. דיברנו קצת ככה בסוף הפרק הקודם על הנושא הזה של חוסמי פרסמות. אולי כדאי להגיד על זה עוד כמה מילים. מה זה הקטע הזה של חוסם לחוסם?
אז באמת, חוסמי פרסומות, המטרה שלהם הייתה בעצם לתת חוויית גלישה יותר טובה לגולש. משם זה נולד, ואני יכול, כולנו יכולים להבין את זה. רק מה לעשות שבסופו של דבר, חברות בעלי האתרים האלה רוצים להתפרנס ממשהו, ולכן נולדה תנועה מחתרתית, אני קורא לה. לא הרבה חברות נולדו בתחום הזה, אבל באמת חברות טכנולוגיה, סטארט-אפים שנולדו והולידו מוצר שהוא חוסם לחוסם. זאת אומרת, אם גולש נמצא ברגע שהאתר מזהה, ויש לו את הכלי הזה של חוסם לחוסם, והוא מזהה שיש שם חוסם פרסומות, הוא יפעיל את הכלי והפרסומות יעלו בכל מקרה, או חלקן לפחות יעלה בכל מקרה. יש שם שיטות מאוד מתוחכמות של איך לעקוף את זה, אם זה מגיע מהצד שרת, אם זה מגיע מהדפדפן עצמו. זה עוד מקום שבו של חתול ואכבר, וזה ממשיך להיות שם. אני כן יכול להגיד משהו שבעיניי זה סוג של לחיות בהרמוניה. זו הצעה שאני בכלל באופן כללי דוגל בה. בעלי אתרים חיים מההכנסות האלה. יש הרבה מאוד באמת בלוגרים שהקימו את הבלוג מתוך איזשהו רצון לשתף הגיגים שלהם, אבל הכמות שלהם בעולם של בעלי אתרים היא קטנה מאוד והיא הולכת ויורדת. ובוודאי גופים עסקיים שמספקים לכולנו תוכן מאוד טוב וראוי שכולנו צורכים כל הזמן. אז כמו שאני חושב שאמרת גם הפרק הקודם, אחד, שניים יחסמו, לא קרה כלום. כולנו נעשה את זה, האתר לא יחיה יותר. אז אני חושב שאם יש אתר שאתם אוהבים, או אתם אוהבים את התוכן בו, אתם גולשים בו באופן קבוע, אל תפעילו עליו חוסם את הפרסומות, תנו לבעל האתר להרוויח, אני חושב שכולנו נרוויח מהעניין הזה.
אני באופן אישי לא משתמש בחוסמי פרסומות. פרסומת היחידה שאני חוסם, זה רק פרסומת שהיא מאזבנת אותי באופן ספציפית לפרסומת הזו.
ואז אתה מסיר אותה.
ואז אני ספציפית זה, ואני גם יכול להיות שאני לא אכנס לאתר הזה עוד פעם, אם זה ממש היה משהו חמור, אבל זה אולי בגלל שאני גם יוצר, אני מהצד השני. אני רואה בזה כאילו, אני חוטה לבעל האתר. יש עם זה בעייתיות.
מסכים.
אוקיי, בסדר גמור, אז אנחנו ככה נסכם את הפרק הזה. התחלנו בעצם בחזרה קצרה על כל הנושא הזה של רשתות הפרסום, ואיך עובדת רשת פרסום. אנחנו נסתכם, אני מניח שאתם המאזינים יכולים לבוא מאחד משני הצדדים, או כמי שרוצה לפרסם, או כמי שיש לו עכשיו אתר והוא רוצה להציע שם שטח פרסום, אז תיארנו איך עובד המנגנון הזה של לקנות מדיה מהצד האחד, ומהצד השני, לקחת את המודעה ולשים אותה במקום הנכון. דיברנו על התופעה הזאת של רימרקטינג, שהיא קטע, אני חושב, קריטי, היא אומרת, היא חלק בלתי נפרד מעולם הפרסום באינטרנט, בכל אחת מהאפשרויות, אם זה גוגל ופייסבוק, כולם מציעות את האופציה הזו, שזה פשוט מודעה ש... או יותר נכון, המידע על אודותיך כגולש, עובר מאתר לאתר, וככה אפשר לדעת שאתה, שהמודעה ממשיכה לעקוב אחריך להיכן שאתה הולך. מעצבן לפעמים, קצת קריפי אם מגזימים עם זה, אבל שוב, זה חלק כנראה בלתי נפרד מהעולם הזה. דיברנו על העולם של real-time bidding, שהגיק הפנימי שלי ושל קומי פה ממש היה באקסטאזה, באותם 300 מילי שניות שבהם האתר עולה, או הדף שאתה גולש בו עולה, מתרחש בעצם עולם שלם של העברת מידע בין חברות אד נטוורקס שמחליטות בעצם איזו מודעה תזכה בזכות להציג את הפרסומת הספציפית לך. ולבסוף סיימנו בנושא הזה של התקנות ממומנות לאפליקציות, שהוא תחום ענק וענף בפני עצמו. נמליץ לכם שוב לחזור לפרק עם רוברט נחום, שבו מקת עוד יותר קובי
על שיווק לאפליקציות.
לשיווק לאפליקציות. ודיברנו בעצם על יתרונות והחסרונות של בעצם לעבוד עם התקנות ממומנות, נותן לך מצד אחד הרבה פרסום יחסית יעיל וזול, מהצד השני, תמיד כל הנושאים של רמאויות כאלה ואחרות, אולי קצת החינוך שקיבלתם פה יעזור לכם להימנע מזה. תודה רבה לכם שזנתם, פרקים קודמים ברנלבן.com/שיווק, אני אזכיר את האפליקציה שלנו, אפרופו התקנות ממומנות.
תתקינו, בלי מימון.
אפליקציה ללא פרסומות, כי באמת כרגע אין לנו טעם להכניס פרסומות, לא יכול להבטיח שלא יהיה בעתיד, אבל כרגע בכל מקרה אין. אפליקציה של עושים היסטוריה, תמצאו בה את כל התכנים של רשת עושים היסטוריה, מי עושים היסטוריה ועד עושים פוליטיקה ועושים תנך ועושים שיווק וכולם אחרות. ואנחנו נשתמע בפרק הבא. אז להתראות לכם בפרק הבא. ביי ביי.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.